מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב, ברוכות הבאות הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 18, פרק 5. אין יהודה כי המיקרופון שלו מת, ומי עוד כאן? אני אבי מנוח.
אבל יהודה תמיד שני.
בסדר,
אבל...
אני מאיה פייביש. המיקרופון שלו לא עובד עכשיו. כן, וחוץ
מזה... אני חגי גומפלט.
שלום חגי. אנחנו לא עשינו פודקאסט 2.5. ולכן אנחנו גרועים. לא שלפני זה היינו טובים במיוחד, אבל לא נראה לי שקרה מקרה כזה ש...
אנחנו ממש אחלה, ואנחנו היינו אחלה.
זה לא כי אתה גרוע. אתה אחלה.
כן. יש כמה דברים אחרים מאוד גרועים, שבגינם לא עשינו פודקאסט.
אתם יודעים שאתם בלתי נסבלים לפעמים?
Go fuck yourself, you love us.
טוב, יהודה מתי שהוא יתקן את המיקרופון שלו, אני מניח בינתיים נעשה דברים. אני לא יודע למה מאיה כותבת שצריך להיות שיימינג לחגי. מה, לכתוב עוד פרק תוך כדי הפרק זה מצוין.
הוא ליטרלי תוך כדי הפתיח כותב את ההערות שלו.
ואני לא מבין מה אתה בא עם זה. אני תמיד עושה דברים של התוכנית תוך כדי שהתוכנית מתקיימת.
זה למה אני תמיד מסיים את העבודה שלי.
עד בזמן הפרק אני מתקן.
יפה מאוד. נו, הכל טוב. אנחנו שורפים משחקים, אנחנו פודקאסט לגיימר העצלן, כל המשחקים כולם, אנחנו בדרך כלל משדרים שידור חי בטוויץ.tv/isasupreme, וגם בערוץ הדיסקורד, השרת הדיסקורד, isa.me/discord. בשני המקומות האלה אתם יכולים להצטרף אלינו לצ'אט בשידור חי, ולכתוב לנו דברים. זהו, פרקים עולים לאתר isa.me, תוכלו למצוא שם את כל פרקי העבר וכישורים להוספה לאפליקציית הפודקאסטים המועדפת אליכם. אנחנו נדבר על משחקים שיחקנו, ייי, כי שיחקנו דברים בחודשיים האחרונים.
עזר.
עידד. אני אכתב לי עוד הדברים. חגי, אני עברתי אותך להתחלה כדי שתדבר על משחקי לוח, וכדי שנוכל לעשות כאילו פרונט לודינג למשחקי לוח לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. אז תדבר.
אוקיי, טוב, וואו. אז האמת שהיה לי כמה חודשים קצת עמוסים. אנחנו... עכשיו מקליטים בדצמבר לטובת המאזינים בעתיד הרחוק, וחודש נובמבר הוא חודש בשבילי מאוד מאוד עמוס, כי יש שם גם את יום ההולדת שלי וגם את יום ההולדת של אשתי, וגם ממש רגע לפני נובמבר את יום הנישואים שלנו. אז לכבוד חודש נובמבר קניתי מלא משחקי לוח. לעצמי קניתי את ההוי, שזה של אותם יוצרים של רות. לאשתי קניתי את קלנק קטקומס, שחרשנו עליו בלה בחודש וחצי האחרונים, ואני הולך לדבר עליו טיפה יותר, ולשנינו ליום הנישואים קניתי את אברדייל, שהאמת שלפני איזה שתי עונות דיברתי עליו, אני רוצה לומר, טוב, לא משנה, אולי 2021, ומאז חרשנו עליו מלא, אבל על אברדייל של אנשים אחרים. אז עכשיו הכנסנו אותו גם לאוסף שלנו שיהיה, וזהו, כולם אחלה משחקים, שניים מהם כבר חנכנו אותם יותר מפעם אחת, וקלנק קטקומס הוא, בוא נגיד, היחיד מביניהם שהיה מבחינתי קצת הימור. אנחנו בכמה חודשים האחרונים שיחקנו המון המון בקלנק המקורי מ-2016, שלמי שלא מכיר זה משחק של דק בילדינג, שבו כל אחד מהשחקנים משחק גנב, נוכל כזה, שנכנס לתוך מערה של דרקון, מתגנב ורוצה לגנוב אוצרות שווים ולברוח חוצה לפני שהדרקון יהרוג אותו, וגם בפני הגנבים האחרים, כי כל אחד רוצה להיות הכי עשיר ראשון ולמכור את הדברים שהוא הרוויח במחירה פומבית והידד. וקלנק המקורי, שהיה משחק ממש מגניב, יש בו כל מיני בעיות שבמשחק הראשון אולי לא תמיד שם לב אליהן, אבל לאורך כמה משחקים אתה לאט לאט רואה שיש טקטיקות ש... פשוט עדיף לחזור עליהן, הן מאוד מקצרות את המשחק, כי אתה תמיד רוצה לרוץ לחפץ הבינוני הראשון שאתה מוצא וישר לברוח אותו החוצה, וככל שאתה בורח החוצה יותר מהר, אז השחקנים האחרים יש יותר סיכוי שפשוט ימותו כי הדרקון מתעצבן והורג אוטומטית את כולם, ברגע שעובר מספיק זמן, מרגע שמישהו ברץ עם חפץ רציני. לכן שנה אחר כך הם הוציאו
מה פשר הצריך קוקים?
אני מדמיין את דרקון כועס.
אז זהו, זה מה שהצחיק אותך?
Also he's chubby.
יש, אני לא יודע אם הוא צ'אבי, כמו בסרט של מבוכים ודרקונים עם טמבר צ'אד, אבל יש מיפל ממש מגניב של דרקון, שאת מקדמת כזה לאורך מדד עד כמה הדרקון עצבני, וככל שהוא עצבני יותר, אז הוא שורף יותר חזק את כולם, כאילו, שולפים יותר קוביות נזק מסך הדרקון המרושע, ורואים כמה אנשים יפצעו מההשתוללות שלו בזמן שהמטרה מתמוטטת, והדרקון נושף אש והכל נהרס. זה ממש אחלה. כן. אז הם הוציאו משחק אחר שתיקן את כל הבעיות האלה. קלנק בחלל שיצא שנה אחר כך.
In הבעיה היא שהוא גרוע תמטית.
נכון. הוא גרוע תמטית אבל, כי כאילו זה עדיין גנבים והם נכנסים לתוך חללית הפעם ולא לתוך קומפלקס נערות. וזו החללית של הקיסר הרשע והחייזרים משמיד העולמות. לורד. לורד. לא זוכר מה, הרדיק עושה משהו בסגנון. ואז מרגיש שהמשחק פשוט נקטע באמצע, כי כשאנחנו חושבים על הגנבים שנכנסו למערה עם הדרקון והמערה מתמוטטת והדרקון משתולל ויש יוצאת מכל המקומות וזה, זה הגיוני שמי שהצליח לברוח אל פני השטח ולעיירה הקרובה ניצל. מצד שני, כשאנחנו רוצים לחללית של קיסר הגלקסיה הראשונה, אז נשמע כאילו ברגע שברחת מהחללית המשחק רק מתחיל, כי עכשיו כל הצי שלו ירדוף אחריך. איפה אתה מתכוון למכור את החפצים שגנבת לו מהחללית? זה מעלה הרבה מאוד סימני
שאלה. בשוק! זה עכשיו אתה ממציא עולם משלך.
יהודה חלפון, שלום.
ואני יהודה חלפון. לא, זה היה נהדר. האוזניות שלי עבדו, ואז הם הפסיקו, אז החלפתי אוזניות, ואז הייתי צריך לעשות ריסט להכל. כי דיסקורד זה קסם. כן. אבל אתה יכול למכור הכל, תמציא עולם משלך, חגי.
אני לא יודע אם זה דיסקורד כמו ש...
כן, אני חושב שזה משחק תפקידים, אני מניח, שממשיך את הסיפור של קלנק.
בדיוק.
תן להם שנתיים, הספיינוף הזה יגיע.
אז הייתי צריך לעשות מחקר שוק קטן, כי אשתי מאוד מאוד רצתה את קלנק, ואני כזה אמרתי, כן, אבל קלנק המקורי הוא ככה, וקלנק בחלל הוא ככה, ויש מלא הרחובות, ואני לא יודע אם... אני אקח עכשיו גם את קלנק המקורי וגם עלי הרחבות שאמורות לתקן אותו.
אני רוצה להתרעם בזאת על זה שלא שיחקנו קלנק שבוע שבוע.
כן, אני מתנצל. אכן, לטובת הקהל בית, אבי ויהודה היו אצלי בבית, הוא ביחד איתי ועם נופר, אבל
היינו עסוקים בלאכול פיצה.
זה נכון.
היינו בעיקר
אכלנו פיצה. פשוט מילאנו את כל הזמן בשם קוד, במקום לשחק משחקים טובים יותר.
כן, כי חיכינו לפיצה.
אבל אני אגיד לך מה מגניב במשחק שהפסדת בקלנק קטקומבות, שבסוף אחד ללמד אותו ואני ממש מצטער. תקשיבו, שיחקנו אותו כשחנכנו את המשחק בסוף שבוע הראשון אחרי שהבאתי אותו הביתה, ופשוט במהלך המשחק העיניים של שנינו נפערו יותר ויותר, וחייכנו כל הזמן ואמרנו וואו, זו הייתה קנייה מדהימה. אני חושב שהוא לא מתאים לכל שחקן שמכיר את קלנק המקורי, אבל בעיניי הוא פשוט עולה עליו.
אז אם הקלנק הראשון שלך, אז אתה אומר קלנק קטקומבוס?
כן, לדעתי אם אתה קונה את הקלנק הראשון שלך אז קטקומבוס. כן, השתיק העיקרי שלו זה שבמקום שתהיה מפה אחת קבועה של המערה של הדרקון, זה קומפלקס מערות שמניחים בעצם בעריכים, כל פעם ששחקן מגלה אזור חדש, אז הוא שולף עריח, בוחר איך להניח אותו ככה שכל הדלתות מתחברות, ואז יכול להמשיך בעצם לחדר הבא, בעריח הבא, וככה לאט לאט הקומפלקס נבנה, כי אנחנו לא יודעים איך הקומפלקס נראה, הרי יש שם דרקון, במקרה הזה דרקון על מת, בקלנק קטקומס, בניגוד לדרקון החי, בקלנק הרגיל, ולכן יש גם רוחות רפאים שבכל מקום, נכון? יש גם רוחות רפאים שרוצות את המקום, ואם אתה מעצבן אותן, אז הן בעצם גורמות נזק לכולם, זה גם מגניב. אז העריכים, מצד אחד אנשים אומרים, תמיד המחשבה האוטומטית זה רגע, אני לא יכול לתכנן קדימה, ללכת אל החפץ היקר הבינוני הקרוב, ואז לרוץ איתו מיד אל הפתח, שזו הבעיה של קלנק, אחת הבעיות של קלנק המקורי. מצד שני, כל פעם שאתה מניח עריח, אתה צריך לחשוב, לא רק איך להתקדם בצורה שטובה לך עכשיו, אלא גם איך ברגע שכן תמצא חפץ שווה, תוכל לקחת אותו ולברוח חוצה, ולא שתחסום לעצמך את דרך היציאה, ותצטרך להתחיל לגלות תאריכים, בזמן שאתה מפלס את דרכך החוצה, ואתה לא יודע לאן תיפול. כי יש כמה עריכים ממש ממש מוגזמים, ואתה גם חייב לבחור את המעבר שבו אתה הולך, לפני שאתה נכנס להריח, ככה שיש מצב שאתה שולף ריח, כל החדרים גרועים, ואז אחד המסלולים פשוט ממשיך בוופ, והדמות שלך מחדיקה לאורך ההריח, ונופלת על ההריח הבא. ובגלל שזה עריכים, יש גם כל מיני מצבים שהעריכים פתאום משתגעים. הנפוץ מביניהם זה, יש מפלצות שכששולפים את הקלף שלהם במשחק, המפלצת מגיעה, ואז כל הריח שיש עליו דמות כלשהי של שחקן, מסתובב ב-180 מעלות, ופתאום מה שהיה קודם מסלול מאוד מאוד נוח החזרה, הופך להיות מסלול מאוד מאוד נוח עמוק יותר פנימה לתוך המאורות הנוראיות של הדרקון. זה דבר אחד. הדבר השני שממש הגניב אותי בקלנק הזה ביחס לכל הקלנקים האחרים, בקלנקים האחרים יש קטע של מעברים שהם חסומים בדלת נעולה. יש פשוט סמן כזה של מנעול. ואז אם לדמות שלך יש ערכת פריצה, אז היא יכולה פשוט לעבור בהם, ואם אין לה ערכת פריצה, היא לא יכולה לעבור בהם, סטו. בקלנק קטקומבות, עשו סביב זה מכניקה שלמה, בעצם במקום ערכת כלי פריצה שהיא אינסופית, יש לך כלי פריצה שמתבזבזים, וכל פעם אתה צריך להחליט אם אתה רוצה לבזבז אותם כדי לפתוח מעבר, או לבזבז אותם על כל מיני דברים אחרים. נניח יש חדרים שיש בהם תאי כלב, ואתה יכול לבזבז את המפתח שלך, כדי לשחרר אסירים את תאי הכלב, והאסירים שווים נקודות, חלק מהם שווים יותר נקודות אם אתה עונה על תנאי, מה שנותן לך בעצם מיני קווסטים
במהלך המשחק. למה יש אסירים בקטקומבות?
כנראה תקנים קודמים בעיקר, לפי איך שהדמויות מתוארות. כלומר זה וורייר, פריסט, אדוונצ'רר, רוג, סורסטרס, דברים כאלה. או מישהו שהוא פשוט מקולל, ואז כשאתה משחרר אותו הוא שווה נקודות, אבל גם גורם לרוח רפאים עצבנית להתעורר ולפגוע בכל השחקנים. זהו, אז העובדה שיש לך את המשאב הזה שאתה משתמש בו, אומר שלפעמים תרצה לשמור אותו לפעם אחרת, ויש גם כל מיני קומבינציות מגניבות עם קלפים שאפשר לקבל בזמן הדק בילדינג שלך, לדוגמה קלפים שנותנים לך ערכת פריצה נוספת, או אם אתה לא רוצה לקבל ערכת פריצה נוספת, אתה יכול לבזבז את אחת מערכות הפריצה שיש לך כדי לקבל משהו מגניב. נניח יש שדון אימפ כזה, שאתה יכול לקבל ממנו ערכת פריצה, כי הוא יודע לפרוץ עבורך מנעולים, או במקום זה אתה מוותר על ערכת הפריצה, זורק כזו אחת, אבל שולח אותו לגנוב מאיפשהו, ולכן הוא מבזבז לך מנעול אחד, אבל חוזר עם מטבעות. כל מיני דברים כאלה, שילובים מאוד מגניבים. מצד שני, וזה כן חיסרון אחד של קלנקת הקומבות, מי שיש לו כבר כל מיני הרחבות של הקלנקים האחרים, למיטב הבנתי הוא לא עובד עם אף אחת מהן עדיין, כלומר אפשר אולי להרבב ביניהם קלפים, אבל צריך קצת מחשבה, אין הנחיות ברורות איך לשלב ביניהם, חוץ מהרחבה שמוסיפה למשחק אופציה ליד 6 שחקנים במקום 4, היא הרחבה היחידה שממש בקלנקת הקומבות וחוברת החוקים יש הסבר, איך לשלב ושהמשחק יעבוד והכל בסדר. אבל אנחנו פשוט חרשנו עליו, נראה לי כמעט כל סוף שבוע מאז שקניתי אותו.
אני מבקש הזמנה לשחק אחרים. במשחק.
אתה מוזמן ברגע שלא אחריך להגיע שוב לאזור הדרום מרכז?
אני אסע 2.5 שעות בשביל לשחק בקלנק.
אני די בטוחה שקוראים לרחובות אזור השפלה.
זה לא באמת משנה, כן? זה גובל בזה שאני צריך דרכון בשביל להגיע לשם.
התחלנו.
מה התחלנו?
יש שני אנשים בפודקאסט של ליטרלי צריכים דרכון.
כן, ואת רואה, ויהודה הגיע יותר בקלות ממני.
זה נכון.
סליחה באמת שאימא שלי השביעה אותי לא לחזור לארץ עד שתקבל
מלחמה. לא, רגע, הגעת יותר בקלות ממנו, לא ממך.
זהו, בשום שלב לא התלוננו על זה שאת לא היית.
כן. אנחנו מבינים. לא, כי אנחנו מבינים למה לא בא. חוץ מזה, האימא הפולניה שלי עשתה לי כאלה רגשי, למה אתה לא יאנו, זה חנוכה, אבל זה, ניסיתי, מה
שלכם
כל תירוץ, ושפי אמרה, אני אשלם לך הכל, תבוא, לא אכפת לי כזה טוב, כסמו.
הסיפור שלכם הפוך, אמא של יהודה הכריחה אותו להגיע לארץ, ואמא שלך מכריחה אותך לא להגיע לארץ. אה, אמא של מאיה. הפכת להיות רובוט, אז לא שמענו, יש צנזורה על אמא שלך.
אוקיי, אני מבין שזה לא רק אצלי שהיא.
לא, לא, זה היא, זה לא אתה.
אתה שם אדברד מידיה.
לא, אתה עדיין רובוט. בכל מקרה, אפשר לעבור, חגי, סליחה, סיימת קלנק? אני קטעתי אותך.
כן, סיימתי קלנק, ואם אתה רוצה שנדבר על עוד משחק בכיף, ואם אתה רוצה לדבר על מה ששיחקת אצלי, ולא על מה שלא שיחקת אצלי, אז אפשר.
אני רק אזכיר בחצי משפט ששיחקנו שם קוד, זה הפעם הראשונה ששיחקתי שם קוד, שיחקנו 4 סבבים בזמן שחיכינו לפיצה, פעם אחת הייתי המנחש, כן, ו3 פעמים הייתי ספיימאסטר, להיות ספיימאסטר זה יותר כיף, רימיתי, אבל הפסדתי בכל זאת, כי למשחק הזה יש את הקטשאפ מכניקה הכי לא הוגנת ביקום, וזה שבסוף המשחק אפשר פשוט לנחש את הכל ולנצח, גם אם זה התור של, גם אם אמור להיות התור של הצוות השני.
לא, זה לא מדויק, כי אתה יכול לנחש רק מילה אחת יותר מכמה מילים היו ברמז.
בסדר, ובתור האחרון של המשחק זה יוצא שלנו היה עוד אחד, ולכם היה עוד 2, ותמיד ניחשתם את 2 אקסטרה.
כן, זה נכון שהמשחק נעשה כאילו קל יותר ככל שלצות מילים, כי יש אלימינציה של מילים שאתה עלול לבחור בטעות.
זהו, אז בפעמיים שהייתי...
כן, יש חייו, בחרתי את החייו, אז זה השיב, נכון.
יהודה, עכשיו אתה רובוט.
קורה?
חוץ מזה שאמרת ש...
עליית רובוטים.
כן, לגמרי, ועכשיו מה היה בסדר. אני כן... בסופו של דבר, הסיבוב שניצחתי היה כשהצטוותתי יחד עם אשתו של חגי, שזה פעם ראשונה שנפגשנו ואין לנו בעיקרון איזה שהם חוויות משותפות, אז זה היה מעניין. אבל את הרמז הכי טוב שנתתי, נתתי ליהודה, והוא ניחש אותו יפה, והייתי מאוד מרוצה מזה.
אני חושבת שהרמז הכי טוב שנתתי היה רמז שבו חיברתי את המים זהב, סתם שדה ועוד אחת חמישית שאני לא זוכרת מה הייתה עם המלחיתה.
עכשיו את שוב פעם רובוט? אני לא בטוח. אני לא בטוח אם שמענו את כל המילים שאמרת, אבל לא נורא. אני פשוט נתתי טבעת והרגש ויחד עם עוד דברים אחרים, ואני שמח שיהודה ניחש שזה נכון.
כן.
מה?
היה שם את הבועה הזה.
כן. למה כולם נהיו רובוטים עכשיו?
האינטרנט באנגליה נגמר.
כן, זה...
כן, בשני הצדדים.
טוב, נתמודד. עכשיו אני צריך לדבר, אז אני מקווה שעד שאני אסיים לדבר, אולי תחזרו לעצמכם. ואם לא, פשוט נסיים את הפרק, וזהו. זה מה יש.
זהו.
אני מצטער, מאיה, אבל אם את לא מפסיקה להיות רובוטית עד שמגיעים לטוסטי סוטרס, אז לא תוכלי לדבר על טוסטי סוטרס.
לא!
כן, אוקיי, אז אני בינתיים מדבר על אגנסט הסטום. אגנסט הסטום הוא משחק בניית ערים שהיה לו הרבה מאוד חשיפה חיובית כשהוא יצא ל-Early Access לפני בערך שנה. עכשיו בתחילת החודש הוא שק בגרסה 1.0, הוא זמין בגיימפאס, ובעיקרון, הרבה אנשים שנדברים עליו מדברים עליו בתור משחק בניית הערים הכי טוב שיש, מסיבות שונות. הוא משווק כמשחק סיטי בילדר רוגלייק, ויש לו אלמנטים של רוגלייק, אבל אני לא הייתי מתאר אותו לאנשים כזה משחק סיטי בילדר רוגלייק, כי החלק של הסיטי בילדינג הוא לא החלק של הרוגלייק. בעיקרון, יש מפת עולם, מפת עולם מתאפסת פעם בכמה זמן, ויש לה כאילו random generation, וצריך להתחיל אותם מההתחלה. יש באמצע את הסמולדרינג סיטי, שזה מערכת ההתקדמות והעלילה של המשחק. אז אפשר לשדרג דברים בסמולדרינג סיטי ולקבל achievements שנותנים לך עוד ניסיון במערכת לגאסי כזאת שאתה משתפר כל פעם, ואז לאורך זמן אתה מקבל דברים נוספים להשתמש בהם בריצות במרכאות הבאות. אז זה אלמנט אחד של רוגלייקיות, ואלמנט האחר זה שכאילו בוחרים מקום לבנות עיר, בונים באיזשהו capacity מוגבל, כל פעם מה שיש לך לבנות את העיר מבוסס על בחירות לא בדיוק אקראיות, אלא מתוך איזשהו סט של אפשרויות. זה קצת deck building-y, בלי להיות קלפים. ועם זה בונים את העיר. אבל ה-city building עצמו הוא הרבה יותר קרוב למשהו כמו Frostpunk, שיש לך משחק תחום של אני בונה את העיר כדי לעמוד במשימות מסוימות, ולא בשביל להשיג את כל הצרכים או להגיע לסוף או לשפר את הטכנולוגיה וכן הלאה. אז זה יותר קרוב, כאילו Frostpunk מצד אחד מבחינה הזאת של הקמפיינים יחסית תחומים, אבל אפשר להקביל את זה גם לאנו אם משחקים בקמפיין נגיד, ולא בונים כל הזמן את אותו עיר, אלא עובדים כל פעם רק על משימות שיש לעשות. אז ב-Against the Storm אנחנו מתחילים אנחנו בוחרים נקודה במפה, הנקודה תמיד צריכה להיות סמוכה למקום קודם, אז בתחילת כל פעם שהמפה מתאפסת מתחילים מחדש ליד ה-Smoldering City, ואז יוצרים שרשרת יישובים בשביל להגיע לסילס. וברמת המטה קמפיין צריך להגיע לסילס, לסגור את הסילס, ומתישהו זה מקדם את הקמפיין, והקמפיין מסתיים. אבל כן יש פה אלמנט, איזשהו אלמנט תחרותי של הסילס, יש ככל שהולכים עמוק יותר במפה, הסילס נהיים חזקים יותר, והדרגת קושי עולה, אז יש פה גם אלמנט של how high can you go מבחינת דרגת הקושי של המשחק. אז אנחנו בוחרים נקודה במפה, מתחילים את העיר שלנו, יש לנו כל פעם, העיר מורכבת משלושה סוגי תושבים, שזה במקרה הזה זה פנטזי רייסס כאלה, יש בני אדם, יש בונים, ביברס, יש ליזרד מן, ליזרד פולק, וואטאבר, ו... את רובוטית, לא שמעתי מה אמרת.
יש בונים.
כן, יש בונים. יש בונים שבונים. וכשמגיעים לאיזשהו דרגת ניסיון, אני חושב לדרגה 4, מקבלים גם הרפיז. כל אחד מסוגי הגזעים, מסוגי התושבים, יש להם דברים שהם אוהבים לעשות, ויש להם דברים שהם טובים לעשות, ויש להם צרכים. אז המשחק בגדול מרגיש כמו very... אנו מאוד מרוכז ומזוקק. אנחנו רוצים לאסוף משאבים, לייצר שרשראות אספקה ולענות על הצרכים של התושבים, תוך כדי שאנחנו ממלאים את הפקודות של המלכה, שזה בעצם המשימות שיש בכל מפה. הרבה פעמים אפשר לנצח מפות בלי להגיע בכלל לצרכים של התושבים. למלא את הצרכים של התושבים נותן להם high resolve, ו-high resolve עוזר לנצח את המפות מהר יותר, אבל הרבה פעמים לעשות את השרשרות הספקה האלה בשביל לרצות את התושבים מגיע בניגוד ללהתקדם במשימות. בגדול המשחק בנוי ככה שיש export goods, שזה trade goods, luxury goods, material packs, provision packs, כל מיני כאלה, שבעיקרון לוקחים משאבים שייצרת כבר ואורזים אותם בשביל להשלים משימות ובשביל מסחר. ואתה לא יכול לעשות שום דבר עם החבילות האלה בעיר עצמה. אז קרה לי הרבה פעמים שאני לוקח אוכל מהפה של התושבים שלי, כדי להפוך אותם לחבילות, כדי לנצח במשימות. אז הרבה פעמים יש ניגוד בין המשימות שהמלכה מבקשת מאיתנו, לבין צרכים של התושבים. אני מניח שבדרגות קושי גדולות, כאילו גבוהות יותר, צריך יותר לשים לב לזה, כדי לא, שהריזולב לא ייפול יותר מדי נמוך. שהריזולב נמוך, אז אנשים מתחילים לעזוב את העיר, ואם אתה נשאר בלי מספיק עובדים, אז זאת בעיה. אז באמת, שוב, אם אני מקביל לפרוסט-פאנק, אז כמו בפרוסט-פאנק, יש פה את העניין של לכל בניין מקצים איזה עובדים רוצים שיעבדו בו, וכמו שאמרתי קודם, יש, אם אני לוקח את ה-woodcutters, אז בונים טובים בלחטוב עצים. Who knew? אז אם אני שם שם בונים, הבניין יעבוד יותר מהר. בני אדם טובים בחקלאות, lizard folk טובים בדברים שקשורים לבישול ולבשר, harpies טובים בדברים שקשורים למדע ולמלאכה ואומנות, דברים כאלה.
יצא בניין שהמועדף שלו זה עלי ירוק? מה לעצור נותן עלי ירוק? כאילו, בני אדם זה חיטה, אז כאילו לא היה לי בוס של בני אדם בבניין הזה. כנראה בטח יש עוד גזעים בהמשך, שנותנים עוד. זה הרגיש פה ממש מוזר, שאני כזה, אין לי שום דבר שנותן לי את הבונוס הזה.
כן, לא יודע, לא הגעתי לדברים שנותנים עלי ירוק. זהו, כן, בדיוק. עוד מכניקה נחמדה שיש תוך כדי המפה עצמה זה שיש עונות. בעיקרון, הסיפור מסגרת זה שיש בלייטסטורם, וזה מה שמאפס את המפת עולם כל פעם. וזה אומר שבונים את העיר כל הזמן יש גשם, אבל יש שלבים שונים של הגשם. יש גשם קל ויש גשם נעים. ואז יש גשם יותר סגרירי, ואז יש את הסופה הזה. ובסופה הקשה, הריזולב של כל מיני נופל, וקורים דברים גרועים, ויש מכניקה של כמה, והכל נבנה בתוך יער, ויש מכניקה של כמה היער כועס עליך. אז היער כועס עליך ככל שיש לך יותר חוטבי עצים, היער כועס עליך ככל שפרצת ליותר חורשות בתוכו, וכל מיני דברים כאלה, אז גם לנהל את ה... כמה יער כועס עליך, זה חשוב למשחק. ועוד מדד שיש, זה כמה המלכה סבלנית אליך, והיא מאבדת סבלנות ככל שהזמן עובר, והיא יותר סבלנית אם אתה ממלא את הפקודות שלה. אז יש הרבה מאוד דברים שצריך לעשות להם ג'אגלינג תוך כדי, וזה עובד, וזה עובד מצוין. כל סיבוב של המשחק לוקח בין שעה לשעתיים, תלוי שוב בדרגת קושי. וזה אף פעם לא overstates welcome, וזה, אני שיחקתי עד עכשיו 25 שעות במשחק, אני קרוב לסיים את הסיל השני, זה אומר שעשיתי סביבות ה, אני רוצה להגיד 20 ערים במשחק, ועדיין זה כל פעם חדש ומעניין, ויש מפות שאני חושב שיהיו קלות, והן בסופו של דבר קשות, כי אני לא מקבל את המשאבים שאני צריך, כי אני לא מקבל את הבניינים שאני צריך, ויש את ה... עשיתי את המפה הכי קשה שעשיתי עד עכשיו, שגם כחלק מה-overworld, יש כל מיני מקומות עם אירועים מיוחדים. אז קיבלתי מפה, לא הייתי חייב לקחת אותה, בחרתי לקחת אותה בשביל האתגר, לשם שינוי, אביב עושה משהו בשביל אתגר במשחק, שגם... זה מפה ללא פקודות וללא small glades. כמו שאמרתי על החורשות קודם, אז ברחבי היער שאנחנו בונים בו את העיר, יש חורשות קטנות ויש חורשות מסוכנות וחורשות שהן forbidden, ולהיכנס לכל אחת מהחורשות האלה יכול לגרום, נותן לך מלא משאבים ודברים, אבל גם גורם לאירועים שליליים. חורשות קטנות לא גורמות לאירועים שליליים, זה סתם, זה רק עוד מקום ועוד משאבים, אבל forbidden ודנג'רס בהכרח גורמים לדברים רעים לקרות. אז מה זה אומר שאתה משחק במפה בלי פקודות? זה אומר שאתה יכול לנצח אותה אך ורק על ידי להעלות את הריזולב של התושבים שלך, ולפתוח חורשות ולקוות שיהיה לך שם אירועים שיתנו לך עוד נקודות ניצחון, reputation points. וזה גם אומר שאתה צריך להשקיע הרבה משאבים בחורשות האלה, כי בשביל לסיים את האיבנט של החורשות האלה, אתה צריך להשקיע הרבה משאבים. אז זה דורש לפתח כלכלה מאוד ענפה, עם הרבה שרשרות הספקה בשביל למלא את כל הצרכים של התושבים, ושגם יהיה לך את המשאבים, שזה בדרך כלל tools ודברים שהם מאוד high-end, שלוקח הרבה מאוד משאבים לפתח, כדי לקבל את ה-reputation point. להפתעתי, לא היה עד כדי כך קשה. לקח הרבה מאוד זמן, אני חושב שזו אחת המפות הכי ארוכות ששיחקתי מהם, אבל משום מה, היו לי אחר כך מפות קשות יותר, סתם על תנאים רגילים, רק בגלל שלא קיבלתי את הקלפים הנכונים במהלך המשחק. אז אם מסתכלים על ההיבט הזה של הריצה יכולה להיות טובה או רעה, בהתבסס על איזה קלפים קיבלת, אז כן, זה מאוד רוגלייק מההיבט הזה. האם זה משחק בניית הערים הכי טוב בהיסטוריה? לא נראה לי, כן, אבל זה משחק ממש טוב, ממש טוב, והוא בגיים פאס, אז הוא ממש שווה.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד, הוא בגיים פאס, תנסו, לא אהבתם, תמחיתו, הייתד.
כן, כאילו הוא גם לא כזה יקר, הוא היה ב-35% הנחה כשהוא יצא ושקלתי לקנות אותו לפני ששמתי אפשר בגיימפאס, זה היה איזה 65 שקל, אז הייתי קונה אותו במחיר הזה בכל מקרה, אבל הוא גם הוא בגיימפאס. כן. אז זהו, זה Against the Storm, זה המשחק האחרון ששיחקתי, במהלך החודשיים האחרונים שיחקתי גם City Skylines 2 ו-Fero New Era ועוד כל מיני דברים שאולי נדבר עליהם בפרקים עתידיים, כי זה עברו כבר איזה חודש וחצי ואני לא זוכר שום דבר. ועכשיו נראה האם היה לו רובוט.
הגבתי קודם על מה שאמרת ולא קראת לי רובוט? מקווה שאני לא רובוט?
את רובוט למחצה.
אוי, אז זה לנו, ניסיתי לעבור רשת פעמיים.
עכשיו את רובוט, עכשיו את פול און רובוט, אפילו לא מחצה. טוב, יהודה, האם אתה רובוט?
האם אני רובוט?
גם אתה רובוט.
גם אני רובוט?
כן, גם אתה רובוט.
איך אנחנו יודעים שהוא לא רובוט מבפנים בכל אופן תמיד?
לא, באמת אכפת לי.
אני תמיד רובוט מבפנים.
אכפת לי רק איך הוא נשמע, כן? לא יודע, תנסו להתנתק מהשיחה ולהתחבר אליה מחדש בינתיים.
זה מצחיק, כי בדרך כלל אני רובוט, כולל בקמפיין וחצי של סטארפיינדר, ששיחקתי את שלידה, שבהם שיחקתי רובוט.
התחברתי עכשיו לרשת הסלולרית שלי, במקום לווייפיי הרגיל של הבית.
את בדיוק אותו דבר, אני מציע שתתנתקי מהשיחה ונראה אם זה יעזור.
עשיתי את זה קודם.
כן, יהודה.
האם אני רובוט?
גבולי. תנסה
לדבר. האם אני רובוט גבולי?
מה?
האם אני רובוט?
עכשיו הפרק צריך להיות עליית הרובוטים.
עליית הרובוטים.
לגמרי, לגמרי.
אני רוצה להגיד שזה לא פייר, כי התפקיד שלך גיא זה להיות הרובוט.
כן, אתם
שני... זה בדיוק מה שאמרתי בזמן שניסית לנתק ולחזור.
כן, אתם
שני... רגע, אז... מה הוורדיקט עכשיו?
לא, אתם שניכם מבלתי אפשרי לשמוע אתכם.
אני באמת חושבת שזה אולי אוזניות, אבל זה לא רע לי שהייתי בסשן D&D של 4 שעות בשבוע.
טוב, אז כרגע אנחנו לא נעשה אתכם.
אני חושבת לסתור. לא!
אז אני אדבר...
לא! יש לי להתלונן לעשות!
זה לא, מה לעשות? אני לא יכול להוציא את זה לאוויר. זה בלתי אפשרי. אני בקושי רוצה להשאיר...
תראה כמה רק אני.
סבבה, אני אקבע איתך באופן יחידני, וננסה לגרום לזה לעבוד. אז אני בינתיים מדבר על נושא אחר שהיה לי, והיות שחגי הוא הלא רובוט היחיד, אז הוא יוכל to chime in. אז משחקי תפקידים, הנה, עשינו פרק שלהם של משחקי וידאו תפקידים ולוח. Godflesh, פלייטסט, רציתי לדבר על משהו של הפלייטסט שהיה במפגשים האחרונים. הקבוצה שלי הצליחה לחזור לשחק אחרי כל הדברים שקרו. שיחקנו לנו שני מפגשים בחודש האחרון, שזה הישג עצום. והמכניקת... XP של המשחק ששאולה כזכור מדמיגודס עובדת, קודם כל זה נקרא טרדס, וזה עובד ככה שצוברים XP בצורה שצוברים טרדס בצורה שצוברים בכל משחקי אפוקליפסה. יודעים מה? חכו שנייה, אני עכשיו שיהודה הזה אני אנסה לעשות override לריג'ן, אולי זה יעזור.
בזמן שאתה מנסה את זה, בהרבה משחקי עולם אפוקליפסה יש מכניקה של threads או...
רגע, לא שמעו אותך כי... רגע, רגע, חגי. לא שמעו אותך כי עברתי שרת. אבל רגע. מאיה, תנסי לדבר?
כן, היי, שלום.
אוקיי, טיפה יותר טוב, יהודה?
אני גם אנסה לדבר, טיפה לא, שלום.
יכול להיות, אולי, לא יודע, אתה עדיין קצת רובוטי, אבל זה נשמע כאילו זה מתייצב. טוב, בואו נסיים את הנושא הזה, ואז נראה מה הם מסוגלת לדבר. מה התחלת להגיד על טרדס, חגי?
התחלתי לומר שיש משחקי אפוקליפסה שבהם זה משהו שהוא בינארי, של האם יש או אין לך השפעה, כמו בפלאים. ויש כאלה שבהם אתה צובר כאלה ויכול לצבור ערימה של הסימוני השפעה ואז להשתמש בהם, לדוגמה במונסטר הארט, ששם אתה יכול לצבור חוטים על מישהו ואז למשוך לו בחוטים.
כן, כן, אבל במקרה הזה הטרדס לא עובד לא כמו השפעה ולא כמו חוטים של מונסטר הארט, זה למעשה עובד...
אז תסביר.
כפי שגיליתי, זה למעשה בניז של סאבג' וורלד. כמעט אחד לאחד, אתה יכול לשרוף חוט בשביל לספוג נזק, אתה יכול לשרוף חוט בשביל לתת לעצמך יתרון בגלגול אחרי הגלגול, כלומר לגלגל קוביה שלישית, ואתה יכול לשרוף צרד בשביל לשנות את הסטנה ובכך לקבל 7-9 בטוח בלי לגלגל על איזשהו מהלך.
כי זה בעצם לא השפעה על דמות אחרת, זה השפעה על היקום.
כן, נכון. זה thread of fate, כפי שזה היה במשחק המקורי. עכשיו, מה גילינו בפלייטסט? גילינו שהשחקנים שלי לא רוצים להשתמש בטרד, כי זה לוקח להם דרגות. כי זה לשרוף XP והם רוצים לעלות בדרגות. עכשיו, מן הסתם, בכוונה המקורית של דמיגודס, הוא עשה את זה ככה כדי שישרפו את ה-XP, כדי להעיט את העלייה בדרגות. כי מה שקרה לנו זה שבשש או שבע המפגשים שהיו לנו, הדמויה שלנו הגיעה ל-the equivalent של דרגה 6. כלומר, הם השיגו 5 advancement. 5 advancement זה אומר 25 threads במהלך 6 מפגשים, שזה הרבה יותר מדי, ואז הקבוצה כקולקטיב אמרה, הדמויה שלנו חזקות מדי, צריך לעשות עם זה משהו. אז מה היה הפתרון אחרי שקודם כל ניסיתי להגיד להם, אוקיי, אבל הפתרון הוא שתשרפו טרד, הם אמרו לו, לא, אנחנו לא רוצים לשרוף טרד, סבבה, אז מה היה?
אני חושב שהשחקנים שלך צודקים, הפתרון זה להפריד בין ה-XP ובין הטרד.
יפה חגי, כל הכבוד, זה אכן הפתרון. מרגע שהבנתי שטרד עובד בדיוק אותו דבר כמו בניז, אחרי שדיברתי על זה עם ערן, הפרדנו את הטרד ואת ה-XP, שינינו קצת את התנאים שבהם מקבלים טרד, את התנאים שבהם מקבלים XP, ועכשיו טרד, בדיוק כמו בניז, מתאפס כל מפגש. אז הם חייבים להשתמש במהלך המפגש. ומה גילינו במפגש האחרון? שזה עובד, שהם שורפים טרד אפילו במצב שהם היו מקבלים XP עליו. כלומר, אם הם מגלגלים 6 ומטה ונכשלים במהלך, הם היו יכולים לקבל XP, אבל הם שורפים טרד בשביל להוסיף לעצמם קוביה.
בעצם הדילמה עכשיו זה אם לשרוף אותו עכשיו, או לשמור אותו כדי לשרוף אותו בעוד 5 דקות, ולא לשמור אותו כדי לעלות דרגה ושהדמות פשוט תהיה חזקה all around.
כן, עכשיו מה...
וגם העניין של השיקול שהם לא מקבלים XP על הגלגול הגרוע, וגם כאילו יש אינסנטיב להשתמש בטרד, ובמקביל לזה זה גם מוריד את כמות ה-XP, ברגע שאתה... לא שורף את זה בשביל להשתמש לתרד, יש לך מתוך הרצון שאתה רוצה להצליח בגלגול את האינסנטיב להשתמש בו. זה כאילו, זה בשני מישורים שונים, מוריד את הכסף של ה-XP.
כן, אני רק רוצה להגיד שאת שוב פעם רובוט. שמענו...
אני פאקינג למות!
שמענו אותך, לא, אל תמותי. שמענו את מה שאמרת, אבל היית רובוטית לחלוטין. כן, אז כל מה שאתם אומרים זה נכון, מה שמתגלה פסיכולוגית זה ש... לוותר על משאב עתידי קל יותר מלוותר על משאב קיים. אז בשביל, אל מול ה-XP הפוטנציאלי, הם עדיין מעדיפים להצליח בגלגולים, ולכן הפלייטסט עבד, מה שנקרא, פתרנו את הבעיה שאלת בזה. עכשיו האתגר החדש הוא למצוא דרך שבה ה-HP ו-Damage יעבדו במשחק הזה, כי כרגע הם לא עובדים. יש מצד אחד יותר מדי נזק שהשחקנים עושים, מצד שני לא מספיק נזק שאני יכול לעשות להם, כי יש מעט מדי חיים, ומצד רביעי יש לחלק מהדמויות יותר מדי שריון, שהם סופגות נזק, גם אם אני זורק עליהם הרבה נזק. המשחק כפי שהוא כתוב, כמו שדמיגד היה כתוב, לא מיועד להתמודד עם קרבות סינמטיים בצורה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים הרבה back and forth, אנחנו רוצים במובנים מסוימים לחכות את הדינמיקה של D&D, בלי להיכנס למכניקה של D&D, כי אנחנו לא רוצים קרבות של 3 שעות, אבל אנחנו כן רוצים את ה-back and forth, אנחנו רוצים קצת, אני הרבצתי לך, אתה מרביץ לי, אנחנו רוצים לעשות השפעות שונות אחת לשני, צריך יותר בשר לקרב. שאת זה דמיגוד לא יודע לעשות. אז אני מסתכל על משחקים שנועדו לזה, שבאחד מהם שכבר לקחתי ממנו מהלכים, זה RPG של רוט, שאחת הדרכים שהם עושים את זה, זה א', שלדמויות יש מספר רב של משאבים מתקלים, סביב לא רק קרבות, אלא סיטואציות...
יש להם גם ברמה שדמי כיס זה משאב מתקלה.
כן. אז יש להם מורל, ויש להם פציעות, ויש להם תשישות, וזה. אז זה דרך אחת שבהם עשו את זה, והדרך השנייה שרות עשו את זה, זה לתת הרבה מאוד מהלכים מאוד גרניולר של מה שאפשר לעשות בקרב. מקום אחר
ש... מבין כל המשחקי מנוע אפוקליפסה שאני מכיר שהם באמת מנוע אפוקליפסה ולא משהו שכן, אני חושב שרוץ זה באמת אולי המשחק שהוא כאילו הכי שם דגש על טקטיקה בקרבות, למרות שהוא משחק סיפורי בסך הכל.
כן.
האם אני מסתער עליהם במטרה לפצוע או במטרה להיראות מפחיד ולהוריד להם את המורל?
ואם אנחנו כבר אומרים על אפוקליפס אג'ייסנט, אז המשחק האחר שאני מסתכל עליו שעושה דברים שאני רוצה זה Blades in the Dark, אז גם שם יש לנו טרק נפרד לעייפות, שישות, whatever, לפני שמגיעים לאינג'ריז, שזה כנראה הדרך שאני צריך לעשות. לעומת זאת, הסתכלתי על משחקים שהם הרבה יותר הארדקור אפוקליפס וורד, שזה אפוקליפס וורד, ודספרול נגיד, שבהם health זה טרק מאוד מצומצם, בדרך כלל מבוסס שעון, כי המשחקים האלה לא אמורים, כאילו הדגש שלהם הוא לא, אנחנו עכשיו משחקים קרב, הדגש שלהם הוא, אם אתה נפצע, דברים רעים קורים כי נפצעת. וזה לא הווייב שאני רוצה מגוד פלש.
שאלה נוספת רגע בתוך הדיון הזה, אתה רוצה back and forth בקרבות, וזה גרם לי לחשוב על פלאים, או masks the next generation, a new generation, שגם שם יש back and forth, אומנם זה משחק גיבורי על, אבל back and forth שם מושג על ידי זה שבכל פעם שלאחד מהיריבים נגרע מצב, שזה לצורך העניין המקבילה של נקודת פגיעה או היכולת לספוג נזק, ולרוב היריבים יש רק 2 כאלה או 3 או ממש ממש בלחץ 4, בכל פעם שהם סופגים אחד כזה, אז מיד המנחה מקבל לעשות מהלך שלהם, שגם מדגים את הכוחות שלהם, אבל גם מראה איך הם מושפעים מהמצב, איך הם כועסים, מה הם עושים כשהם מבועתים, מה הם עושים כשהם מרגישים יוסרים, שנכון, הדמות פגעה ברגשותיי על זה שאני עושה דברים נוראים, אבל זה סבל שאני חייב לעשות, כי... צדק, להשמיד חץ מהיקום, משהו כמו אותן עושמי ה-MCU, דברים כאלה. ואז גם אם הדמויות תכלס מקסחות את הנבל, כי לכולם יש גלגולים טובים, הוא תמיד יזכה לעשות מהלכים איומים ונוראים כמספר המצבים שיש לו, בין 2 ל-4 או 5, תלוי כמה חזק אתה רוצה שהוא יהיה.
כן.
אז אני מניח שאפשר להכניס משהו כזה גם במשחק שהוא לא של גיבורי על היותר זחילת מבוך, במיוחד שרוב היריבים הרציניים הם מיין חצי אלים.
כן, אז הסתכלתי באמת על העותק שלי של פלאים, ונפלתי בדיוק על העמוד שיש שם פס צד שמדבר על, 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 על השימוש במצבים לעומת להרביץ לירבים עד זוב דם, ואני לא בטוח שהתיאור של אנחנו מודדים כמה נזק אתה עושה באמצעות המצב הרגשי של הדמויות, זה התיאור הנכון למשחק הזה. אני כן...
לא, אני לא אומר שאתה צריך למדוד את המצב הרגשי של הדמות, אלא נניח לומר על המפרצת הזו יש 5 נקודות פגיעה, ובכל פעם שהיא מאבדת נקודת פגיעה, אז אוטומטית הוא מפעיל איזושהי יכולת, הוא עובר לפאזה חדשה בקרב, וככה הוא תמיד מצליח לעשות משהו, גם עם שחקנים מגלגלים מדהים.
כן, זה בסדר, אבל אז אתה... חסר לנו את העומק של לדמות אחת עכשיו יש אפיק וופן, שעושה 4 נזק בפגיעה. שזה המצב הנוכחי, זה פשוט, כאילו כרגע, זהו, חסר לנו את העומק של השחקנים יכולים לעשות דברים מגוונים כדי להתגבר על האויבים שלהם, שזה העומק שאני מחפש להביא לפה, בין השאר. אבל אני כן אגיד שאחד הכיוונים שאני כן חושב להסתכל עליו זה על City of Mist, שגם הולכים יותר לכיוון של להציב conditions על דמויות כמדד להתמודדות איתם. זהו בנושא הזה. רובוטים, אתם עדיין רובוטים?
אין לי מושג.
את כרגע בסדר. תתחילי מהר לדבר על Thirsty Suitor. מהר.
אוקיי. Thirsty Suitors, מגניב. דיברתי על הדמו שלו בפרק אחר ששכחתי לשלוף את זה מראש, אבל אפשר לחפש בהיסטוריה ונשים לינק. אז אני הולכת להתחיל מהדברים שיותר חדשים למשחק המלא, אז פחות לדבר על המכניקה, כי כן דיברתי על זה פעם קודמת, ויותר על הכתיבה והסיפור עצמו.
נהדר, 7 דקות, קדימה.
אוקיי, לך לעזאזל. אוקיי, רעיונות טובים. דבר ראשון, המקום של תרבויות דרום-מזרח אסיאתיות, ולא רק הודית. אמנם הדמות הראשית היא חצי הודית וחצי סרילנקית, ויש דמויות מעוד כל מיני רקעים דומים, אני חושבת שיש גם אחת, אם אני זוכרת נכון, שהיא... או פיליפינית, או ממקור פולינזי, יש דמות אחת שהיא ממוצא ערבי, כל מיני כאלה, אבל כאילו מוסלמי פקיסטני, אבל וייב של דרום-מזרח אסיה. עשוי ממש טוב, זה מעורב בלוק, זה מעורב מאוד בסאונד, הסאונד נהדר, וזה מעורב במכניקה שהיא חדשה למשחק המלא, בישול. כאילו... תיאורטית אפשר להשתמש באייטמס שאתה מבשל בקרב בפועל, כנראה כי אני הייתי בדרגת קושי הרגילה, וכי אני שונאת להשתמש בחפצים בקושי השתמשתי בזה. אבל מה שכיף זה שכשאתה לומד את המתכון ומבצע אותו בפעם הראשונה, אתה מנהל שיחה עם ההורים שלך. נגיד, את מדברת עם אמא שלך על התקופה בחיים שלה שבה היא למדה את המתכון הזה. או שאת מדברת עם אבא שלך על איך הוא היה משתכר עם החברים שלו באוניברסיטה, והם היו הולכים לאיזה מסעדה קטנה ואוכלים את המנה הזאת. מעין דברים כאלה ש... בוא נגיד ככה, יש לי מזל שאני לא מאוד בקטע של אוכל הודי, כי אחרת הייתי יוצאת מאוד מאוד רעבה מהמשחק הזה.
מאיה, זה בסדר, יש פה בליז אחלה מסעדה הודית, אם את רוצה אני אלך.
אני הרגע אמרתי שאני לא בקטע של אוכל הודי.
אבל אם את כן רוצה משהו טוב...
תודה רבה. אני מבקרת את יהודה שבוע הבא לקונטקסט. ובתור מישהי שיש לה אימא שיכולה להיות קצת ביקורתית במטבח, היו גם המון רגעים שהייתי כזה, yes, that's how it is. יש המון חוויות על להיות מהגרים ודור ראשון למהגרים שנעשות בצורה מאוד מאוד נוגעת. ואז, וזה רק מתנגש באופן מבאס עם הכתיבה של העלילה הראשית, כי היא קצת אינפנטילית. זה מרגיש קצת כאילו טינג'ר כתב את זה. ואני אסביר למה. יש דמויות די מסכנות שמצוירות כממש מפלצתיות, כי הן עשו משהו איום ונורא בגיל 14, ודמויות שהן די מפלצות ועשו דברים די נוראיים, אבל זה לא משהו שנתפס כאולי נורא בעיניים של מישהו שהוא לא בוגר, וזה מחליק מתחת לרדאר. הדמות הראשית, באופן דגש, כולם מדגישים כמה היא מפלצתית ופגעה בכל האנשים סביבה. שימו לב, זה עלול להיות מעט ספוילר, הסיבה שכולם כועסים על הדמות הראשית היא שני דברים. א', כל האקסים שלה היו להם מערכות בעייתיות בשלבים מסוימים בתיכון, עכשיו, הכי בתיכון או בחטיבה, אחד מהם זה היה כשהם היו ליטרלי בני 14, והשני, זה שהיא ברחה ונתקע קשר מכולם לשלוש שנים. אממה, זה היה עם, כשהיא הייתה בת 21, אישה שמבוגרת ממנה בעשור, לקחה אותה לעיר הגדולה, ושכנעה אותה לנתק קשר מאנשים סביבה. יעני, מדובר פאר אקסלנס במצב אביוסיבי, שבו בן אדם עם הרבה יותר ניסיון ממך, והרבה יותר כוח ממך, גם ציינו שהיא הבת של ראש העיר או משהו כזה, נתקע אותך מכל האנשים סביבך, והם כולם כועסים עליך על זה. ממש עושה חשק לצאת ממערכת יחסים מתעללת ולנסות להתחבר שוב עם האנשים שסביבך. המילה אביוס לא נאמרת לדעתי בשום שלב, לא באמת מתעמתים עם החוויה הטראומטית, רק מאשימים אותך על זה שנעלמת כל הזמן, כולם כועסים עלייך. יש פעם אחת באחד הבישולים עם אמא שלך, שהיא אומרת שבגיל 21 מישהי בת 31 היא ניסיון כמו של חיים שלמים מעלייך, ולא באמת יכולת לעמוד על שלך מולה, אבל אין אמפתיה. אחותך לא מדברת איתך כל המשחק עד הסוף, וכשאת סוף סוף חוזרת לדבר איתה, ואגב היא זאת שהפגישה בינך לבין הטורפת, כי הן היו חברות, היא מביאה באותו משפט את אותה רמת כעס כלפיה וכלפייך. כאילו, הדרך שבה עשו מינימייזיישן לכמה חוויות מאוד אביוסיביות שהדמות הראשית עברה לטובת לגרום לדברים שהיא עשתה בגיל הנעורים שלה להישמע איומים ונוראים, floored me. זה משחק שמנסה להיות אינקלוסיבי, הדמות הראשית ביסקסואלית, ומדברים גם על הקושי, נגיד הדודה שלך, אחות של אבא שלך היא לסבית, והוא מדבר על חרטות שהיו לו על זה שהוא לא דיבר איתה הרבה שנים, בגלל ההשפעה של ההורים שלהם, כי הם מגיעים ממשפחה יותר מסורתית וכאלה, אבל את הפיל הענק והאביוסיבי באמצע החדר, כולם פשוט כאילו מסתכלים לכיוון השני. ובתור מישהי ש... הייתה במערכת יחסים לא להיט, זה מאוד חרה לי. יש למשחק שני קווי עלילה מרכזיים, שזה אחד לתקן את מערכות היחסים, שכמו שאמרתי, יש איזה קטע שטחי, ובנוסף לכל זה, את עוזרת לאחת האקסיות שלך לחקור איזה קאט שמשתרשת בעיר דרך הסקייט פארק, ובני נוער רבים נכנסים אליה, והיא ספציפית מסמנת...
איך הדברים האלה קשורים אחד לזה?
והיא ספציפית מסמנת בני נוער שהם נגיד מוחלשים, וזה פשוט נזנח. בשלב מסוים שוכחים מזה, אין רזולושן, תזדיינו. הקונספטים טובים, המוזיקה מעולה, הגישה לכאילו לאיך שהם עושים גיימפליי, כיפית, אבל הכתיבה השאירה לי טעם מר ומבאס. זו כן חוויה מהנה סך הכל, אבל צריך לבלוע הרבה. אני חושבת שאולי מישהו עם פחות ניסיון חיים באופן משעשע, יוכל להנות מזה יותר, כי אני עם החוויות שיש לי, בין אם זה מקומות במערכת יחסים לא אידיאלית מול בני משפחה מסוימים, ובין אם זה עם היסטוריה קשה של זוגיות שלא הייתה מאוד טובה וכאלה, היו דברים שממש כאילו לחצו לי על כל הנקודות הלא נכונות. שתי דקות על הגיימפליי. ציינתי גם פעם קודמת, מבוסס תורות QTEs, אבל אפשר לחבוט אותם אם אתה לא אוהב QTEs. יש משחק עם סטטוס אפקט, שיש להם גם השפעות מכניות יחסית מגוונות, נגיד אם דמות היא thirsty, שזה basically horny, אז היא נגיד עלולה בטעות לפגוע בעצמה כי היא מבולבלת, או אם דמות היא raging, אז היא חוטפת יותר נזק אבל עושה יותר נזק, אם דמות היא smitten, אז היא לא עושה לך נזק, אבל היא מרפא את עצמה, כי היא כל כך כאילו מאוהבת בזה, כל מיני דברים כאלה, ויש לך במקביל גם moves שמשפיעים יותר עם הדמות תחת סטטוס מסוים, לא כל הדמויות רגישות לכל הסטטוסים. המשחק של האיזון של הסטטוסים והmoves ממש אהבתי. חבל שזה במשחק שבו עושים gaslighting, לך כשחקן. ובנוסף לזה יש גם קטע עלילה שלהם שמתמקד בסקייטבורד, ויש מכניקה של אתגרי סקייטבורד. הקאט קשורה לזה, אולי אם אתה עושה את כל אתגרי הסקייטבורד, זה לא פשוט נגמר בלי רזולושן, אבל כאילו 90% אופציונלי, ואני לא אוהבת סקייטבורד, לא יודעת לשפוט אם הם עשויים טוב, בחיים לא שיחקתי טוני הוק, פרו סקייטר או כל דבר כזה.
אני מצטער, אבל מה ששמעתי אתך אומר זה סקייטבורג, עכשיו זה מה שאני חושב.
אולי אם זה היה סקייטבורג, זה היה מדבר אליי יותר. סאונד קיוט. אבל הם בעיקר אופציונליים, אני לא יודעת לשפוט אם הם עשויים טוב. אני מניחה שהם עשויים סבבה, אבל כאילו...
לסיכום, לשחק, לא לשחק, זה גם בגיימפאס, מה, כאילו, לשים על זה את הזמן בכלל?
יש, אני מאוד חלוקה לגבי זה, כי יש בו הרבה שעשוי טוב, והרבה שגרם לדם שלי לרתוח. אז בו זמנית מאוד נהניתי מחלקים מסוימים, אבל גם היו רגעים שהייתי כזה, what the actual fuck? אני לא יודעת, אם יש לכם היסטוריה של מערכות יחסים מורכבות, זה עלול מאוד להרגיז אתכם. אני באמת לא יודעת, פשוט תקשיבו למה אני אהבתי ומה יצבן אותי, ותחשבו אם זה משהו שמפריע לכם. נגיד, יש ייצוג קווירי מעולה מכל הקשת, מצד אחד, ומצד שני... Nobody is angry enough about the abuse.
כן, זה נורא מוזר, כאילו, בוא נהיה אינקלוסיב מצד אחד, אבל נתעלם מאינקלוסיב דברים אחרים, כזה, כאילו, נשמע מוזר.
כן, ונגיד, כל הקטע של מערכות יחסים מורכבות עם הורים ששמים עליכם הרבה לחץ, ולחץ בין דורי, כי בסוף גם הסבתא באה לבקר, ורואים את המערכת יחסים בינה לבין האימא, נגיד, עשוי ממש אחלה. ומצד שני, הפיל האביוסיבי בחדר שדיברתי עליו קודם. אז אני באמת לא יודעת. אני באמת לא יודעת, אני כל כך חלוקה לגבי המשחק הזה, כי יש בו כל כך הרבה שאני מאוד אוהבת, וכל כך הרבה שגורם לי לרצות לצרוח.
תעשי צריכי.
טוב.
מה עשיתי עכשיו רבע שעה?
בנימה אופטימית זאת, נעבור לציפיות לעתיד. חגי, לא כתבת ציפיות לעתיד.
שיימינג.
אני נורא התלבטתי לגבי הציפיות לעתיד, כי אני קורא כמה משחקי תפקידים כרגע, ועושה לעצמי רשמים, אבל נראה לי שהציפיות לעתיד כרגע זה לאור המשחקים שהתחדשנו. את ההוי שלא דיברתי עליו הוא בגדול משחק לשניים עד ארבעה, ולפי מספר השחקנים קובעים איזה פאקשן משתתפים, עד עכשיו צריך מרוק שניים, אז הציפייה שלי זה לנסות אותו גם עם ארבע. ואולי בפרק אחר נדבר עליו אחרי שאני אנסה אותו יותר.
יפה, מאיה?
אוקיי, אני משחקת כרגע את פרסונה 5 טקטיקה, וכמו שכתבתי והצחקתי את עצמי, פי 5 טקטיקה. הגיימפליי לא לגמרי לטעמי, אף פעם לא הייתי יותר מדי טקטיקה, אז פשוט הורדתי לאיזי, I'm cruising through the levels. אני נהנית מהסיפור ומהעוד קצת רגעים שהדמויות מקבלות, ולומדת להעריך יותר ויותר בהמשך לסטרייקרס את הרו, אהובת ליבי, ה-unhinged. וכמו כן, יהודה רוצה להנחות לנו קמפיין שידבר אליו בטח עוד רגע בציפיות שלו לעתיד. אני כל כך בפנים, וציינתי קודם שאני מבקרת אותו שבוע הבא. אז גם ציפייה לעתיד, אפילו שזה לא משחק.
ציפייה טובה.
אז בגלל שאני הייתי רובוט, אז מה שרציתי לדבר עליו בפרק הזה עבר לפרק הבא, אז רוג טריידר, חוץ מזה קניתי את דייב הצוללן, דייב דייבר, כי אני חייב לדעת, נורא התלהבתי ממנו מראש, ואז ראיתי שיוצא לו DLC שמחבר אותו לדרג' שהיה משחק נפלא, אז עכשיו דייבר נהיה, אז אז גם
עכשיו אתה רובוט שוב פעם.
לא,
אני אגיד את הדברים האחרים של יהודה בזמן שהוא הפך שוב פעם לרובוט. אז יום אחד אני מסתכל על איזה, אני לא זוכר איך הגעתי לזה, טוויטר, פייסבוק, whatever, משחק תפקידים חדש שהוציאו מודיפוס, שנקרא Dreams and Machines, ואני כותב בקבוצה שלנו, מי שיודע על המשחק הזה, ואז אף אחד לא ידע כלום, אבל יהודה החליט ללכת לקרוא אותו, ונלהבנו, ויהודה רוצה להריץ אותו לקבוצה, לקבוצה מקוונת שנעשה. אז ייי! אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. יהודה מציין שהוא מזכיר קצת את הורייזן, אכן מהאיורים זה נראה ככה. זהו, אני...
האיורים שלו נראים לחלוטין כמו קונספט ארט להורייזן.
כן. זהו, סוף השנה, אני לא בטוח מה עוד אני אשחק, יש כל מיני משחקים חדשים שיצאו ואו שהגעתי אליהם קצת או שלא הגעתי אליהם, אז אני לא יודע בדיוק, כנראה עוד אגנז הסום, יצא House Flipper 2 שאני רוצה לשחק, אבל אני מגביל את עצמי לא לקנות משחקים חדשים, אלא רק דברים בגיימפאס וכאלה, אבל אם במקרה, אני אמצא עבודה חדשה, אז אני, אולי אני כן אקנה את House Flipper 2, נראה. זהו, זה סוף ציפיות לעתיד, וזה סוף הפרק. פרק 18.05 אחרי חודשיים, ללא פרק. זהו, אתם יכולים למצוא את כל הפרקים ב-ice.me, אתם יכולים למצוא אותנו באינטרנט, אנחנו נהיה אתכם שוב פעם, בפעם הבאה, בתקווה, עם פחות רובוטים, וזה הכל הפעם. תודה רבה.
ולא בעוד חודשיים וחצי, אלא
אכן, מיד, כבר שבוע הבא, כי יש הקלטה ביום שני, מרן אבירם. זה הכל. תודה רבה. ולהתראות!
להתראות!